אז בוקר טוב, אורן.
בוקר טוב.
בעצם אתה המוריין הראשון שלי, ולא סתם כמו שאמרתי לך קודם בשיחה המקדימה שלנו, כשאני התחלתי לחפש דברים על הבאות לפני 3 שנים, כשהבת שלי נולדה, אז בעצם אתה הראשון שעלה לי בגוגל, המרכז להבאות, ואחר כך גם נפגשנו בעוד מרחבים שאולי נדבר עליהם בהמשך. ואני רוצה לשאול אותך...
רק אני אגיד למען הצניעות, שזה לא בגלל שבכך הייתי כזה גדול, אלא בגלל...
קידום אתרים.
מיעוט הדברים שהיו בגוגל, כלומר, הרבה זמן שעשית הבאות בגוגל, הדברים היחידים שהיו יוצאים זה הוכחת הבאות, כאילו בדיקות להוכחת הבאות ב-DNA.
וואלה.
אז כן, אז זה קל להתבלט במרחב שמעט...
זה לא קל לך קידום אתרים מטורף, כאילו.
לא, לא, אבל זה משתנה, לשמחתנו.
אז נשים רגע פתיח ונתחיל. פודקאסט אבא טוב דיו. והיום עם דוקטור אורן גור, פסיכולוג קליני, שהקים את המרכז לאבהות, מוביל את התוכנית להכשרת מנחי גברים יחד עם תמיר רשמן באוניברסיטת תל אביב, נשוי להדס ואבא לשלושה ילדים, רוני ועידו תאומי בן 12 ועומרי בן 9.
הכל אמת.
אז בעצם נתחיל מההתחלה, בכלל נשמח לשמוע על איך התגלגלת לזה, איך, מאיפה בא לך הרעיון להקים את המרכז לאבהות, אחר כך גם זה גם הרבה מעבר לזה, זאת אומרת המרכז לאבהות יש שם כולל לדברים שאתה עושה, שזה מעגלי אבות כבר אם אני לא טועה שנה עשירית.
כן.
נכון.
8 שנים, כאילו, פה באזור, אני באמת, עכשיו מתחיל את המעגל ה-9, אבל היו שנים שהיו מעגלים יותר קצרים.
וכולם פה באזור?
לא, הרוב פה. אני גם, אני מעגל בירושלים, מעגל אחד בתל אביב, אבל הרוב פה, ויש את, באמת את המעגלים באוניברסיטה.
יש את ה... ויש גם, אתה עושה סדנאות לבני ובנות מצווה עם אבות, נכון?
נכון.
וזה גם חלק מהדברים.
נכון.
ובעצם כאילו כולם מתעסקים, אם אני מבין נכון, בקשר של אבא וילד.
כן.
אבות וילדים, בנים, בנות.
כן.
ואני אשמח לשמוע על הסיפור האישי, מאיפה זה בכלל, איפה זה נווט אצלך. זאת אומרת, כאילו בתוך, גם בצורה המשפחתית, מאיפה זה התחיל.
כן. אוקיי, טוב, אז יש פה באמת... שני רבדים, כאילו באמת מה קרה
סביב
ההקמה, והשאלה למה אני שם היא שאלה ש...
זה שאלה שהיא, אני חושב, יותר עמוקה, כאילו...
כן, השאלה למה אני שם היא שאלה שאתה יודע, כל הזמן התשובה שלי עליה מתעדכנת, זה לא... כן, זה באמת משהו מאוד עמוק, אבל באמת זה התחיל מזה ש... עבדתי כמה שנים באיזשהו ארגון, וזה ככה, הרגשתי שאני צריך לסיים שם, ורוצה לעשות איזה משהו שלי. והתחלתי, הייתי כבר מטפל פרטי, וכאילו היה לי כבר קליניקה, אבל היה לי תמיד ברור שאני רוצה לעשות גם משהו מחוץ לגבולות של הקליניקה. ונפגשתי עם כמה, לא מעט אנשים, פגישות בשביל השראה ובשביל... לבדוק כל מיני אפשרויות של מה אני רוצה לעשות. ובאחת הפגישות האלה עלה רעיון להתעסק באבהות, וזה פשוט נדלקתי, כאילו, אין לי משהו כזה, איזה רגע כזה נדיר ויקר מבחינתי, שאתה מרגיש שמשהו נכון, ואתה מרגיש שמשהו הוא, כאילו, אתה צריך ללכת עליו, זהו, אז התחלתי לחשוב איך אני, מה אני עושה עם זה, ובאמת זה התגלגל לזה שהזמנתי חבר, גלעד וגנר, שמתעסק גם בתחום של הנחיה, הזמנתי אותו בעצם לעשות איזשהו פיילוט כזה, להזמין חברים של חברים שלנו, משהו כזה מעגל שני, ולעשות 10 מפגשים ש... ככה...
שהדגש היה מפגשים לאבות?
כן, שהדגש שלהם הוא, אנחנו נפגשים, חבורה של גברים, מדברים על האבהות שלנו. וזה היה, כאילו זה היה נפלא. זה היה נפלא, ואני חושב שאחד הדברים שמאוד ככה התחילו להתבהר לי בפיילוט הזה שעשינו, זה הצמה הזה שהוא... באמת צמא יותר רחב, הוא לא רק קשור לאבהות, הצמא הזה שלנו כגברים, למרחב שבו אפשר ככה לייצר איזשהו שיח רגשי. וזה ככה שני אזורים חופפים שכל הזמן אני ככה הולך ביניהם, שהם מבחינתי מאוד מאוד קשורים. כלומר, אני חושב שבשביל שנוכל לממש את האבהות כמו שאנחנו, כמו שנראה לי שהרבה מאיתנו מדמיינים אותה, אז יש לנו, אז אנחנו חייבים לפתוח שם משהו באפשרות שלנו לייצר שיח רגשי. והאבהות היא במרכאות תירוץ מעולה לגעת בנקודה הכואבת הזאת, שהרבה פעמים אני מרגיש שאם זה היה רק בשביל עצמנו, לא היינו עושים את זה. כלומר, יש יותר מדי, מחסומים, ולבוא ולהגיד, כן, יש פה, הבדידות שלי היא קשה בחיים שלי, בגלל זה אני אלך ואני אעשה איזשהו, ואני אשקיע במקום הזה, זה עדיין מרחיק לכת. אבל לבוא ולהגיד,
אני רוצה להיות אבא טוב יותר.
אני רוצה להיות אבא טוב יותר, או אני מבין שאני חייב לעשות משהו עם הכעסים שלי בבית, או אני מבין שאני לא מצליח לייצר את הנוכחות שאני רוצה. זה כן, ומבחינתי זה בא ביחד. זה בא ביחד, כי אז משהו נפתח. מתוך זה משהו נפתח ומתאפשר.
שזה בעצם קשור לדבר, לזה שאתה גם מתעסק במעגלי גברים באופן כללי.
כן, כן, בגלל זה זה, כן, בגלל זה
זה לא, זה לא, אי אפשר להפריד את זה.
זה משם נפתח לשם, כן. ובאופן כללי, אולי זה מתקשר גם לשאלה היותר רחבה של למה אני עושה את זה ברמה יותר עמוקה.
רגע, אבל אולי לפני זה, בוא, אני רוצה שנייה לנסות לחשוב איתך ביחד, אם היה גם טריגר בחיים שלך, כאילו האישיים, שבגללו כאילו רצית להתעסק באבהות. זאת אומרת, כי ממה שאני שומע ממך, זה היה שם, גם הרבה רצון במפגש ובגדילה אישית ובכל מיני, היה אבל נקודות שבהם באמת לך היה איזשהו התמודדות עם האבהות שלך, עם הילדים שלך. אני עכשיו מדבר כאילו, שרצית לפתוח את הדברים, שזה היה איזשהו מקום,
ברור, תראה, קודם כל זה קרה מאוד, סמוך, כאילו התחלתי להתעסק עם זה ככה לא הרבה זמן אחרי שהתאומים שלי נולדו, ואני בעצם נזרקתי מאוד חזק לעניין הזה של אבהות, כי
מ-0 ל-2 פתאום.
כן, מ-0 ל-2, שזה לא לא סתם, כי אני חושב ש היתרון במרכאות, האבהי, כאילו להתחיל את ההורות בתאומים, זה okay. שבאיזשהו אופן יש לך הרבה פחות ברירה.
מה הכוונה?
שיש ילד אחד, ראיתי את זה שנולד לי הילד השלישי, כלומר חוויתי את זה גם, אז יש קשר כזה מאוד מאוד כאילו חזק עם האמא, מאוד עם כאילו שלבן שלי עומרי היה ככה גם אמא, הבת זוג שלי ידס, אחרי התאומים היה לה גם צורך מאוד מאוד גדול, כאילו שהיא תוכל להיות ממוקדת וילד אחד, לא כל הזמן להיות במסך המפוצל, ואז אני מצאתי את עצמי די בחוץ, כאילו, ו
היה קשר סימביוטי שלהם, בעצם.
קשר, אתה יודע, הקשר הסימביוטי בשנה הראשונה הוא
בילדין.
הוא בילדין, הוא כאילו, ככה זה אמור להיות, זה לא שם אמור להיות קשר סימביוטי. אבל מצאתי את עצמי מחוץ לזה, ולקח לי איזה שנה להתחבר אליו. לעומת זאת עם התאומים, הגענו הביתה, אוקיי, מגניב, וזה כאילו
חייבים אחרי כמה זמן,
אתה אומר, מה עושים? ואז כאילו באיזה 12 בלילה אמרתי, כאילו אמרתי להדס, אוקיי, אני מציע שבלילה לא תניקי אותם, תניקי אותם ביום, בלילה ניתן להם סימילאק, ונעשה משמרות 3-3, וזהו, נכנסנו לזה משם. מהלילה הראשון שהם היו בבית, בעצם אני הבנתי שזה לא ילך אחרת, ונכנסתי להכיל אותם, כאילו עשינו משמרות בלילה.
שזה היה שונה עם הילד השלישי?
כן, לגמרי, לגמרי.
ששם כאילו לא
כן, זה, אז פה באמת זה משך אותי פנימה לתוך האבהות, מהלילה הראשון, ועם הילד השלישי ראיתי באמת ש... כאילו באמת להתחבר אליו לקח לי כמעט שנה. של באמת להרגיש שאני מחובר אליו מקרוב.
אז הלידה של התאומים הייתה בעצם סוג של טריגר ששאב אותך כאילו בכלל הנושא הזה של אבהות שהיא...
כן, אני חושב שזה, זה, כן, זה מכיוון אחד. אני חושב שבאיזשהו אופן, כאילו, זה הכניס אותי בצורה מאוד טבעית לאבהות, אבל אני חושב שתמיד היה לי ברור, כאילו, שזה משהו שמאוד, כאילו, לא היה לי ספק לגביו, שזה משהו שנגיד אני אדע לעשות טוב.
כן.
אבל כן, שזה התחיל בפועל לקרות, אז פתאום מצאתי את עצמי בנקודות מפתיעות, כמו למשל מלא בזעם על הבן שלי, כאילו שהוא עוד לא בן שנתיים, ובאמת מרגיש איזו עוצמה של כעס יש בי, וכאילו מצד אחד אני בתוך הסיטואציה, ומצד שני אני מסתכל ואני אומר, רגע, כאילו זה יהיה, מה קורה?
וזה הפתיע אותך?
כן. כן, 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 זה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי העוצמות של זה, זה הפתיע אותי, כן, זה הפתיע אותי החוסר אונים שלי מול זה. אז אני חושב שאני דווקא התחלתי מאיזשהו מקום של ביטחון, אבל התחלתי לראות את המקומות שבהם אני תקוע, שבהם יש ככה דפוסים נורא נורא חזקים שקשה לי לצאת מהם. אז זה היה כיוון אחד.
שזה היה כאילו יותר ברמה מעשית, כאילו איך שזה פגש אותך בחיים עכשיו. אבל היה לזה גם רקע גם קצת יותר קודם.
כן, אז באמת הכיוון השני קשור באמת למערכת היחסים שלי עם אבא שלי, שאני חושב שמאוד מאוד העסיקה אותי במהלך החיים, וחלק מהסיבה שנכנסתי להתעסק בנושא הזה, זה גם כי באיזשהו מקום כדי לברוא את עצמי כאבא, כדי להשתחרר כאבא, כדי להיות האבא שלי, כאילו האבא שאני, הייתי חייב להשתחרר מהדיאלוג הזה המאוד עוצמתי, שהיה לי בעיקר בראש שלי, כי עם אבא שלי אי אפשר כל כך לדבר על דברים כאלה, שקשור לאבא שלי. כלומר, אני התחלתי את האבהות שלי מאוד, מאוד לחוד בתוך הקשר שלי עם אבא שלי, והרבה דברים, כן, בוא נוריד את זה רגע לקרקע, אני אתן דוגמה. אני הייתי מאוד מחובר לאבא שלי בתור ילד, ומאוד כזה נהיתי אחריו.
ילד של אבא.
הייתי, כן, הייתי ילד של אבא, ואבא שלי בשביל להיות... איתו הייתי צריך מאוד להתחבר לעולמות שלו. הייתי מאוד צריך...
מה שהוא אוהב לעשות.
כן,
זה.
כן, להיות איתו איפה שהוא אוהב לעשות. ככה בדיעבד גם ראיתי את המקומות שבהם בעצם כאילו לא... התנתקתי כמעט לגמרי בעצם מאיפה שאני רוצה להיות.
כן.
אז למשל במקום הזה, אני חושב שביחסים שלי, בעיקר עם הבן שלי בהתחלה, קלטתי שאני מאוד מאוד... באיזשהו הימנעות מלהזמין אותו לעולמות שלי. כל כך לא רציתי לכפות עליו,
כן.
כל כך רציתי לתת לו את החופש הזה של להיות הוא, שקלטתי שאני שומר שם מרחק, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה לא, זה לא נוסחה מאוד מוצלחת, כאילו הנוסחה הזאת של, של האנטי.
כן, בעצם זה ממשיך להפעיל אותך, כאילו, הרגשת שזה ממשיך להפעיל אותך, רק הפוך.
הרגשתי שזה ממשיך להפעיל אותי רק הפוך, ובאיזשהו אופן הכניסה שלי לתחום הזה של אבהות הייתה גם מאוד להתעקש שם, להתחבר לאבא שאני, ובאמת להצליח לברוא את עצמי כאבא נפרד.
כן, כאילו משהו ב... היה שם איזשהו, אם אני מבין נכון, קול מופנה מאוד חזק, כאילו, של אבא, וכאילו כבר הגעת לאיזשהו שלב שידעת לייצר את הנפרדות הזו בתוכך. עכשיו, הפעילויות האלה שהתחלת לעשות, ממה בעצם התחלת, כאילו, כשזה עלה בך הצורך הזה של להתעסק יותר באבהות, אז בעצם הקמת איזשהו מעגל של אבות, ומה ראית שעלה מהשטח, כאילו פתאום כשהתחלתם לעשות את הדבר הזה? מה הרגשת שם?
שוב.
בעצם לפני 8 שנים, 9 שנים, נכון?
כן, כן. שוב, יש פה שני רבדים. ברובד אחד הרגשתי שבאמת יש נושאים משותפים שקשורים לאבהות, שהם מאוד, מאוד חוזרים על עצמם, ומאוד משותפים לנו. כבר הוזכר פה נושא הכעסים, שהוא נושא מאוד מרכזי, ומעסיק הרבה מאוד אבות. מצד אחד, כאילו הנושא הזה...
זה עניין של אבות לדעתך?
הנושא הזה הולך לשני הכיוונים, כאילו מצד אחד, הפחד, הקושי שעולה, שיוצא איזשהו כעס, או יותר נכון, שיוצא איזשהו זעם בקשר עם הילדים, וגם מצד שני, אותו פחד הרבה פעמים מוביל להימנעות, לזה שאבות לוקחים מרחק, הם כל כך מפחדים, כאילו... כל כך לא רוצים להיות במקום הזה של תוקפנות.
שהרגשות הקשים האלה עולים.
כן, שהם בעצם לוקחים מרחק. אז כך או כך, משהו ברגשות האלה של הכעס מסבך אותנו.
וזה שונה בחוויה שלך,
כן.
שונה מאימהות כאילו במקום הזה של הכעס ושל המרחק ו...
כן.
מה יש שם, כאילו שזה שונה כזה?
אני מעדיף, לא, אני לא חושב שבשביל לדבר על זה צריך להגיד שזה לא מתקיים אצל נשים. כלומר, בוודאי שגם לנשים יש את ההתמודדות שלהם עם כעס, והיא גם התמודדות מאוד משמעותית, זה משהו שמסובך לכולם. אבל אני אתמקד רגע ב... במקום של הכעס אצל אבות, כעס הוא הרבה פעמים הרגש כמעט היחיד שיש לו לגיטימציה אצל בנים. כלומר, זה מכניס אותנו ככה לדיון היותר ככה...
על גבריות גם.
כן, כאילו בעצם על האופן שבו אנחנו מגדלים את הבנים, ועל זה שבעצם מגילאים מאוד מאוד צעירים, אנחנו מתחילים בכל מיני דרכים, שאני אומר אנחנו, אני מתכוון שזה איזשהו התגייסות של כלל הגורמים שפוגשים את הילד, גננות, הורים, אחים, חברים, בעצם מתחילים ללמד אותו מה זה להיות בן בחברה.
כן.
ולהיות בן בחברה זה אומר במידה רבה שאת הרגשות שמים בצד.
כן.
ומגיל מאוד מאוד צעיר, אנחנו מתחילים בעצם באיזשהו אופן לבייש את הבנים על, על הפגנת רגשות, וללמד אותם בעצם לנסות לייצר איזשהו מרחק
רגשות באופן כללי, או יותר רגשות כאילו כמו עצב וכדומה?
רגשות באופן כללי, כלומר, ברור שיש רגשות יותר מותקפים, בעיקר ההתקפה היא בעצם על הרגשות שקשורות לתלות. אנחנו בעצם חולשה. רוצים שהבנים יהיו עצמאים מגיל נורא נורא צעיר. כאילו, אני מדבר איתך על, כאילו שוב, אנחנו רואים את זה ממחקרים, שהמהלך הזה מתחיל עוד לפני גיל שנה אצל הבנים. אנחנו רוצים כבר מגיל שנה שהם יהיו עצמאים.
וואו.
ו...
מה, יש מחקרים שמראים שיש הבדל בין...
שבגיל 9 חודשים מתחיל ההבדל בהתייחסות החברתית, לבכי של בן לעומת וואו. בכי של בת. כלומר, זה כבר מתחיל בגיל 9 חודשים, יש לנו איזה 9 חודשי חסד כאלה,
שמותר.
שבהם מותר לנו, שבהם קורה הדבר המופלא הזה, שאם אתה בוכה, אז ככה האנשים מסביבך עושים מאמץ להבין למה אתה בוכה, ולתת משמעות לבכי הזה. ומגיל 9 חודשים, שוב, כמובן שזה לא כזה חד, זה תהליך, אבל אנחנו רואים במחקר ש... זה איזשהו קו פרשת מים, שאחריו מתחילים המסרים האלה של תתגבר, אל תפקה כמו ילדה, תראה ציפור.
כן.
בעצם כל מיני מסרים שהמשמעות שלהם זה, אתה גבר, אתה צריך להתגבר על הרגשות שלך.
כן.
ובתוך הדבר הזה, הרגש שכן מותר... והרגע שכן אפילו אפשר להגיד באיזושהי רמה מעודדים אותו, הוא הרגע של כעס.
כי יש בו משהו מאוד עצמאי כזה, מאוד כן. עומד על...
כן, כי אנחנו אוהבים שהבנים שלנו עומדים על דעתם, אנחנו אוהבים שהבנים שלנו הם לא פריירים, אנחנו לא אוהבים שהבנים שלנו חוטפים מכות, כאילו אנחנו רוצים שהם יהיו... ואז בעצם נוצר מצב כזה שהכעס נשאר רגש כמעט יחיד שהוא כן. רגש לגיטימי. עכשיו, הכעס בגדול אפשר להגיד שהוא רגש, אני הרבה פעמים מדמיין אותו כמו מין נורת הזרה כזאת. כאילו, הכעס הוא הרבה פעמים הרגש הראשוני שמופיע שמשהו מפריע לנו, שמשהו עומד בדרך. אוקיי? ואם היה לנו את החופש להרגיש רגשות אחרים, אז היינו יכולים לזהות את הנורית הזרה הזאת. כאילו, אוקיי, אני כועס, ואז לשאול את השאלה, רגע, מה קורה? כאילו, מה
עובר עליי?
מה עובר עליי, כן? כאילו, למה אני בעצם כועס? כאילו, אבל אם למשל זה לא לגיטימי שאני אפגיע, או זה לא לגיטימי שאני ארגיש דחייה, אני מדבר גם ביחסים עם הילדים, כאילו, בכלל ביחסים, אבל גם ביחסים עם הילדים, או אם זה לא לגיטימי שאני עכשיו אהיה באיזשהו מקום שאני... מאוד עייף ומוטש, ואני בעצם צריך שיטפלו בי, ואין לי כוח לטפל באחרים. כלומר, אם כל הדברים האלה אין לגיטימציה, אז אני נשאר רק עם התמרור הזרה הזה, בלי יכולת בעצם להסתכל על מה הוא בעצם מסמן.
הכל כאילו מתועל למקום של הכעס בסופו של דבר.
כן, כן, כן. זה יותר מורכב, אבל כן, יש הרבה מאוד מתועל למקום של הכעס, והכעס הופך להיות מנגנון בפני עצמו. כלומר, הכעס הוא בעצם הופך להיות, אצל הרבה מאוד גברים, הוא הופך להיות מנגנון הוויסות הרגשי העיקרי. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שמצטברים בתוכי כל מיני מתחים ורגשות ודברים שזה. אני לא... בעצם אני לא יכול בעצם להסתכל למה זה קורה, אבל יש לי את המנגנון הזה שזה מגיע לאיזשהו סף וזה מצטבר מספיק, בום, זה מתפרק, משתחרר, על הילד שלי, על האישה שלי, כאילו, זה משתחרר, ואז יש הקלה, ואז יש אשמה, ואני נשבע לעצמי שזה לא יקרה כלום, לא יקרה שוב. ואני הרבה פעמים גם מנסה לפצות את מי שיהיה ככה, את הילד שלי, אבל אז המעגל הזה כאילו יכול להתחיל מחדש, כי בעצם אין לי את האפשרות לשאול, רגע, למה זה בעצם בכלל קורה?
הרגשות שכאילו פחות לגיטימי להרגיש אותם, אם אני מבין נכון, הם כולם קשורים לחולשה. זה מקום שכאילו בעצם...
כן, למרות שגם להיות... כאילו, זה נכון שזה רגשות שקשורים לחולשה, אבל קודם כל, המנגנון הרגשי מאוד מאוד קשה להפעיל אותו באופן מאוד סלקטיבי, אוקיי?
כלומר, מה אתה מתכוון?
שכל המערכת הרגשית הזאת היא מערכת אחת, אוקיי? ואם אני לומד את עצמי להתנקר למערכת הזאת, אז אני מנוכר למערכת הזאת, ואני באופן כללי מנוכר לסימנים שמגיעים ממנה. אז המשמעות היא שהרבה פעמים גם רגשות חיוביים הם לא כל כך פשוטים בכלל לשים לב אליהם, כאילו, או להבדיל ביניהם.
כן.
מבחינה פיזיולוגית זה הרבה פעמים מאוד דומה. כלומר, הרגשות בגוף הם מרגיש, יש הרבה פעמים הם סוג של עוררות כזאת. אני רוצה לחבר את זה רגע למה שהתחלנו קודם, כי אנחנו פתחנו סוגריים כאילו על הכעס, ולהגיד ש... אוקיי, התחלתי להגיד שיש נושאים משותפים, שאחד מהם למשל זה הכעס, אבל שמבחינתי, אם אנחנו רוצים לטפל, כאילו להיות אבות יותר טובים, כאילו מבחינתי הדרך... כאילו שאנחנו באים למקום הזה ואומרים, אני רוצה להיות אבא יותר טוב. מה זה אומר, אני רוצה להיות אבא יותר טוב? מה זה מבחינתך?
ממה שאנחנו מדברים עכשיו או באופן כללי?
מבחינתך, לך, מה זה להיות אבא יותר טוב?
וואו. מבחינתי להיות אבא יותר טוב זה להיות אבא שמאוד מחובר גם לרצון שלו וגם לרצון של הילדה שלו, של הילדים שלו. להיות מסוגל לשמוע את שניהם. משהו שהוא כאילו מאוד קשוב. קשוב אבל גם לעצמו.
אוקיי. אז אתה כבר מתקדם. כן? כי עשית עם עצמך איזה עבודה, אבל רוב האבות שאני פוגש אותם, הם רוצים להיות יותר, הם רוצים להיות יותר קשובים לילדים שלהם. אוקיי? הם רוצים להיות יותר קשובים לילדים שלהם. הם רוצים להיות יותר נוכחים רגשית עם הילדים שלהם. הם רוצים שהילד שלהם יבוא אליהם.
כן.
יוכל לבוא אליהם שיש לו איזשהו מצוקה רגשית. זה מה שהם רוצים.
טוב, זה ממש כמו בזוגיות.
כן, עכשיו, אתה כבר, מה שאמרת כבר משקף הבנה את השלב הבא. אבל מה שאני בעצם, טוען, ומה שאני גם רואה מהשטח,
כן.
זה בעצם החוסר האפשרות להיות בכלל בעמדה הזאת של להיות קשוב למישהו אחר, גם אם זה הילד שלי, ואני הכי רוצה להיות קשוב אליו בעולם.
כן.
אם המנגנון הזה של הקשבה חסום, בכלל בשיח שלי, ביני לבין עצמי, זה לא אפשרי.
כן.
זה לא אפשרי, כלומר...
לגמרי.
כאילו, בוא נבין רגע מה זה הקשבה, אוקיי? מה זה הקשבה עמוקה? הקשבה עמוקה, זה אומר שאני יכול עכשיו לשבת פה בשקט, ולהיות מוכן... להקשיב לך, לא משנה מה תביא, אוקיי? להיות מוכן להקשיב לך, אם מה שעכשיו תספר לי,
כן.
זה שניצחת היום, הפקעת שני גולים בטורניר כדורגל שהיה בבית ספר.
או שחטפת מכות.
ואני מוכן גם להקשיב לך, אם אתה מספר לי שחטפת מכות, ואני מוכן להקשיב לך, אם תספר לי שלא הכניסו אותך, לא שיתפו אותך בטורניר כדורגל הזה, או אם אתה לא מצליח להבין מה קורה בשיעור מתמטיקה, אוקיי? עכשיו, בשביל לשבת רגוע בשיחה הזאת, לא משנה מה יקרה בה, אוקיי? שזה להקשיב, אז אני צריך שתהיה לי האפשרות שהמרחב הרגשי שלי יהיה פתוח. שהמרחב הרגשי שלי לא יהיה חסום. עכשיו, אם בדיבור שלי בין עצמי, למשל, מקום של כישלון, הוא מקום שאני מאוד נדרך ונסגר מולו, אוקיי? או מקום של דחייה, זה מקום שאני לא יכול להרשות לעצמי להרגיש את הרגשות שקשורים למקום של דחייה, ביני לבין עצמי. אני לא אוכל להקשיב לך, גם אם אני מאוד מאוד ארצה.
זה יופיע כמו מסך גם עם הילד.
אני לא אוכל, אני לא אוכל להקשיב לך, אני אהיה חייב איכשהו לזוז. לזוז משם, אני אתן לך פתרון, כן. כן, או שאני אמצא איזשהו דרך להסיט את הדברים. למה? כי אתה עלול להפגיש אותי עם מקום שלי אסור לפגוש אותו בעצמי.
כן.
אוקיי? אי אפשר להקשיב למישהו אם אתה לא, אם הוא עלול לעורר בך מקומות שאסור לך לפגוש, וצריך להבין את זה. אנחנו כגברים... באמת מרגישים שלמשל להיות במקום הזה שלא לדעת, זה, 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 זה מאוד מסוכן. אנחנו לא, אסור לנו להיות שם. צריך להבין את העוצמה של הדברים האלה, כאילו, זה מקום שבחוויה הפנימית אני לא אמור להיות שם. אני לא אמור לא לדעת.
ואז זה מעורר הרבה התנגדות.
אני לא אמור להיות פגיע. אני לא, כן, אז אני לא יכול לשבת ולהקשיב לך, אני מאוד מאוד, בעצם אני מאוד מאוד דרוך, בעצם אני מאוד מאוד מוכן, אני בעצם מראש כאילו מקשיב לך קצת.
עם מסכת הגנה כזו.
כן, נכון? ולכן אני הבנתי מהר מאוד שמבחינתי להתעסק באבהות, יש גם את העניין של... מיומנויות ספציפיות שקשורות לאבהות.
או נוכחות בזמן, שזה גם...
אבל זה הרבה מאוד להסכים לעשות איזשהו תהליך עם עצמנו. להסכים בעצם לפתוח... בעצם אני מגדיר את זה, לשנות את ה... להסכים לשנות קצת את מערכת ההפעלה שלנו.
כן.
אוקיי? כי יש לנו המערכת ההפעלה הגברית, היא לא מתאימה למשימה הזאת. פשוט לא מתאימה למשימה הזאת. אי אפשר להיות האבא שאתה רוצה להיות, ושהרבה אבות רוצים להיות, שמוגדר לך במערכת הפעלה, שאתה תמיד צריך לדעת, שאסור לך לבקש עזרה, שאסור לך להיות פגיע. זה פשוט לא מסתדר. זה לא, כאילו, ככה אפשר להיות אבא רחוק, שמגיע מדי פעם, ועושים איתו כיף, אבל להיות אבא נוכח, פשוט אי אפשר עם ההגדרות האלה. ואנחנו מין דור ביניים כזה, כאילו הילדים שלנו זה כבר קצת יותר בהגדרות שלהם, הם אחרים, למרות שאפשר להתווכח על זה. אבל אנחנו דור ביניים שצריך בעצמו לשנות לעצמו את מערכת ההפעלה, בגלל זה אני כל כך מאמין במעגלי גברים, כי אני חושב שזה משהו שקשה לנו מאוד לקבל מנשים.
מה אתה מתכוון? כי זה... סתם כהערת סוגריים, אני מרגיש שכל הדברים שאתה מדבר עליהם, הם גם נורא קשורים לזוגיות.
ברור.
זאת אומרת, כאילו, ברור. אם עולה לי נגיד מקומות של אשמה, או דחייה, זה דברים שכאילו אוטומטית בזוגיות, אני, אם אני לא יכול להרגיש אותם, אוטומטית עולה לי כאילו האשמה בחזרה וכעס.
זה אותו דבר, זה אותו דבר, כאילו, לגמרי. אנחנו בסוף, בסופו של דבר, כדי... להיות אבות נוכח, בעצם האתגר של האבאות הוא בעצם מזמין אותנו לבחון מחדש בכלל את היכולת שלנו להיות במערכת יחסים ולתקשר את עצמנו במערכת יחסים, ופשוט הילדים שלנו אכפת לנו מהם מספיק כדי שנעיז כשנסכים לעשות את המאמץ הזה בשבילם, אבל המאמץ הזה משתלם בכל הזירות בחיים, בטח בזירת הזוגיות.
כן,
רציתי לומר משהו קודם, התחלתי להגיד לגבי מעגל הגברים, שקשה לנו מאוד לקבל את הלגיטימציה הזאת מנשים.
למה?
כי להיות גבר זה קודם כל כמעט הדבר הראשון שאפשר להגיד בהגדרה המסובכת מה זה להיות גבר, אולי הדבר הכי מוסכם זה לא להיות אישה. והפחד העיקרי כאילו של גברים שזה בעצם שהם כאילו אם הם יפתחו שיח רגשי אז הם יהפכו לנשיים מדי.
כן.
אז יש משהו בדבר הזה שגברים יושבים ביחד, מבינים ביחד שיש להם איזה רצון משותף שמזמין אותם לעשות את השינוי הזה, ומזמין אותם גם לתת לגיטימציה אחד לשני, להגיד אוקיי, זה לא
רק אני.
א', זה לא רק אני, ב', זה באמת נחוץ, ג', זה אפשר, זה לא חייב לאיים על הגבריות שלי, על, זה, כאילו זה, אני מרגיש שהשיח הבאי שנוצר במעלה גברים, הוא שיח, זה לא שיח נשי, זה לא שיח רגשי נשי, זה שיח רגשי גברי. זה משהו אחר.
כן?
כן. אני לא מרגיש שזה, זה, כאילו, יש שם משהו חדש שנוצר, אחר מאוד.
זה כאילו איכויות שונות ממה שאתה רואה.
כן, יש ביניהם דמיון, אבל יש בזה איכויות שונות. זה לא אותו דבר.
כן.
זה לא, כאילו, זה לא אותו דבר, אבא ואיבא, כאילו, זה שונה.
ממה שאתה אומר, אם אני אנסה, נשים על זה את הדגש, אז במילים שלי זה אומר שכאילו כדי שאני אוכל להיות אבא יותר משמעותי, נוכח, בסוף אני, העבודה שלי קודם כל מול עצמי. זאת אומרת, מול המערכת הרגשית שלי, מול היכולת שלי לתקשר את עצמי, קודם כל לעצמי, וכשאני מסוגל לעשות את זה כאילו לעצמי, ולהיות מודע למה עובר עליי, ולהיות מודע כאילו לתת לזה שמות, ו... אז התקשורת שלי עם עצמי היא גם משפיעה בעצם החוצה, ועל היכולת שלי גם להיות כאילו ככה מסוגל להקשיב ולהיות נוכח גם עם הרגשות שהילדים שלי מביאים אליי, וכמובן גם עם הזוגיות, אבל כרגע אנחנו מדברים על האבאות.
נכון.
זאת אומרת, בסוף הספוט כאילו הוא קודם, זה כאילו מצחיק במובן הזה שאתה אומר, אני רוצה להשתפר במערכת היחסים שלי עם הילדים שלי, כאילו תשתפר במרכאות, אני מתכוון, במערכת יחסים שלך עם עצמך, ביכולת שלך כאילו להיות קשוב לעצמך, ביכולת שלך להבין מה עובר עליך, כל הדברים האלה, באופן טבעי, כאילו זה ישפיע כבר על ה...
כן, כן. אני אגיד יותר מזה, אני חושב ש... הרבה פעמים, יש הרבה קשיים שנוצרים... מתוך זה שגברים מרגישים שמתחילים להיות אבות, בעצם נלקח מהם איזשהו חופש. כאילו עד עכשיו היה אפשר לשחק, עד עכשיו אפשר היה להיות קצת ילדים, וזהו, מגיע האבהות, זה קו פרשת מים מאוד מאוד ברור, מהרגע הזה אני צריך, אני סופית, כאילו גם ככה אנחנו נושאים מגיל מאוד מאוד צעיר, את הדבר הזה שבתור גברים יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים, יש לנו משימה, יש לנו, אנחנו מיועדים למשהו.
כן.
אוקיי? אבל יש לנו את האזורים שאנחנו יכולים עדיין לשחק. אז שאני נהיה אבא באיזשהו אופן, אני חושב שבאיזשהו אופן התפיסה החברתית של זה מכוונת להגיד, זהו, נגמרו המשחקים. כאילו עכשיו, זהו, אתה מגויס ב-100%. וזו עמדה מאוד מאוד, שיכולה מאוד מאוד לחנוק. ואני חושב שהרבה פעמים היא גם גורמת לזה, שאבות מוצאים המון דרכים לחמוק. כי מבחינת מה שהם אמורים לעשות, הם אמורים להיות כל הזמן בתפקיד. הם אמורים להיות, לעשות כל הזמן את הדבר הנכון. אז אני צריך לגנוב את ה...
כן.
את ה, את ה, את האוויר שלי.
וואו.
אז אני אומר, מבחינתי, האבאות לא רק שהיא לא, לא רק שהיא לא צריכה לנתק אותי, כאילו, מהילד, אלא בשביל להיות אבא טוב, אני חייב לייצר יחסים חדשים עם הילד שאני. חייב לתת לו מלא מקום.
הפוך כאילו בעצם.
הפוך, כן. כי בעצם האופן שאנחנו גדלים, גורם לזה שבאיזשהו אופן, החברה מסמנת לנו לנטוש איזה ילד שם בשלב נורא נורא מוקדם. כן. יש את הילד הזה שהוא כן נזקק וכן, כן, כן. כן תלותי וכן זקוק, ואנחנו לומדים שאם אנחנו רוצים להיות בסדר, אם אנחנו רוצים להיות גברים, אם אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו צריכים לנטוש את הילד הזה, להשאיר אותו מאחור.
כן.
עכשיו, הדבר הזה, אנחנו מקבלים אותו בהפוכה, שאנחנו מתחילים להיות אבות, כי אנחנו מתחילים להתייחס לילדים שלנו, כמו שאנחנו התייחסנו לילד שאנחנו. למעשה הרבה פעמים אנחנו במין מטוטלת כזאת, אנחנו רוצים, הדור שלנו, הדור של האבות שלנו, רוצה לתת לילדים שלנו כן איזה חופש שלא היה לנו, רוצה לתת להם כאילו להתבטא מצד אחד, אבל מצד שני יש איזה שלב שפתאום זה נהיה בלתי נסבל, אז אנחנו מתהפכים עליהם. יש שם איזה מסר מאוד מאוד מבלבל, כי
בתוכנו יש דואליות כזאת.
ולכן אני אומר, לא רק ש, כאילו, מבחינתי, האבאות מזמינה אותנו לייצר ברית מחודשת עם הילד הזה שהיינו, ואני הרבה פעמים, כי זה בעצם העבודה שאנחנו גם עושים בסדנאות, זה המעבר הזה, בין מה שקורה ביחסים שלי עם הילד שלי, למה שקורה ביחסים שלי עם עצמי. כי אני רואה שוב ושוב, שהמקומות שבהם אני מגיע למבוי סתום עם הילד שלי, הם מקומות שבהם יש לי בעצם סכסוך עם עצמי. אוקיי? אנחנו, איפה, מה זה המקומות שבעצם קשה לנו עם הילדים? זה מקומות שבהם, תחשבו איך זה נראה, איך זה מרגיש. זה מקומות שבהם פתאום הילד הזה שיכול להיות בין 2 או 3, פתאום נראה כאילו הכוח אצלו, וכאילו אני זה שאין לו, שחסר עונים בסיטואציה. כאילו אני זה שעם הגב לקיר, נכון? אתה מכיר את זה מה...
חוסר עונים בוודאי.
אבל אתה מכיר את התחושה הזאת שכאילו שאתה יכול לרגע להתבלבל ולחשוב שהבת שלך היא זאת שיש לה את הכוח בסיטואציה?
שהיא קובעת, כן.
כן, שהיא קובעת. עכשיו... אז זה בעצם מקומות שבהם אנחנו, משהו גורם לנו לשכוח את זה שאנחנו ההורים, שיש לנו מלא אפשרויות, שכאילו שאנחנו, יש לנו, שיש מרחב. והסיבה, כמו שאני מבין את זה, זה שקורה שם משהו עם הילד שלי שמחזיר אותי למקום שבו באמת אני איזה ילד חסר עונים.
כן.
אני חוזר לאיזה מקום שבו יש משהו, איזה סכסוך פנימי שלי. ואז באמת בחוויה, אני החלש.
כן. זה מציף רגש קיים, כאילו, במערכת.
כן, וכדי, בעצם, אני לא מכיר דרך אחרת לפתור את זה, מלבד לחזור לסכסוך הפנימי הזה, ולהגיד, רגע, אוקיי, נורא, יש לי כל הזמן איזה קטע עם הילד שלי, שהוא לא מוכן לעשות את הדברים שצריך, הוא כל הזמן עושה רק מה שהוא רוצה, ואני כאילו מנסה להגיד לו, רגע, אבל יש דברים שצריכים לעשות. ואני מסתבך איתו כל הזמן בדבר הזה. והרבה פעמים שנכנסים לזה לעומק, אז בעצם מתברר שיש שם איזשהו סכסוך ביני לבין עצמי, בשאלה הזאת של הרוצה...
רוצה צריך.
רוצה צריך. מדהים. איך אני מתייחס לזה? כלומר, כן. מה, איך אני, האם אני בעצם מישהו שעושה כל הזמן רק מה שצריך, והמקום הזה של הרוצה הוא מקום מאוד מאוד מתוסכל, מקום מאוד מדוכה.
כן.
ואני בעצם ככה מתנהל בחיים, ומתוך זה מאוד מבלבל את הילד שלי. כי מצד כן. אחד אני רוצה שיהיה לו אפשרות אחרת, אני רוצה שהוא כן יוכל גם...
מה שהוא רוצה.
לעשות מה שהוא רוצה, אבל מצד שני, אני לא מבין למה הוא לא, כמו שאני, כאילו, עושה מה שאני אומר לו. עכשיו, כל עוד זה מבפנים מסוכסך, כל עוד אני לא שואל את השאלה של מה היחסים שלי עם שאלת הרוצה צריך הזאת, השאלה האוניברסלית הזאת, אז אני אשאר בתקיעות הזאת. ברגע שאני יכול לחזור רגע לשאלה שלי, ולמשל, לראות את זה שאני נורא אוהב את זה שהילד שלי הוא לא, הוא יודע להתעקש על מה שהוא רוצה, אני אוהב את זה. אני לא אומר שאני מוכן שזה יהיה הדבר היחידי.
כן.
אבל אני אוהב את זה שהוא יודע להתעקש על שלו, ואני יכול להסתכל על זה ולחייך, אז הרבה פעמים נפתח לי גם איזשהו מרחב תמרון שם, לראות איך אני כן מתעקש איתו, על המקומות של הצריך, שיש להם חשיבות בחיים. כי להיות מישהו שהוא עושה רק מה שהוא רוצה, זה הרבה פעמים לא לראות אחרים.
כן.
שזה, כן, כאילו מישהו צריך להירמס בשביל שאתה תעשה מה שאתה
רק
רוצה.
רק מה שאתה רוצה כל הזמן.
כן, כאילו, וזה בדרך כלל אתה מרגיש שאתה זה שנרמס בתור הורה.
כן. אוקיי, אבל אם אז, אני שומע, אז, כן. כאילו ממה שאתה אומר... כן. אני רואה גם בין השורות בעצם שיש משהו גם במערכת יחסים שלנו מול הילדים שהיא מזמינה אותנו לאיזשהו שינוי פנימי. זאת אומרת, כשהילד שלך מתעקש עכשיו על הרוצה, זה בסופו של דבר, כאילו אם אתה מחזיר את הזרקור גם פנימה, אתה גדל מזה.
נכון.
בסופו של דבר.
נכון, נכון, נכון.
זאת אומרת, יש שם...
אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו זה התשובה שלי, כאילו, כי הרבה פעמים אבות באים אליי, כאילו, בסדנאות או בהרצאות או בזה, תביא לי כלים.
איך אותם? איך לחנך אותם כזה?
לא, אבל תביא לי כלים, כאילו, בוא, אני רוצה לסדר את זה כבר,
כן.
אני באמת מסתכל על ה... כאילו, על המסע האישי שלי באבהות, באמת כהזדמנות מתמשכת כזאת, כאילו זה לא משהו שעוד רגע אני אסדר אותו, כאילו זה משהו שככל שאני פותח אותו, אז נפתחות עוד, כאילו נפתחים עוד אתגרים, ונפתחות עוד הזדמנויות, שהן הזדמנויות גם שלי להתפתח, אוקיי?
כן.
כי נוכחות, ככל שאתה יותר נוכח, זה מביא לפתח שלך יותר אתגרים, כלומר, ככל שאתה יותר נוכח, הילד שלך יותר סומך עליך, מרגיש שאתה יכול להתמודד עם יותר דברים שהוא מביא, ואז הוא יכול גם להביא יותר דברים.
כן. ואז הגדילה היא כל הזמן מתהווה עוד ועוד.
עכשיו, אם אני מסתכל על זה כמשהו ש... אוי, מתי אני אסדר אותו כבר? מתי אני כבר יהיה בטוב?
איזה ייגמר?
כאילו, מתי... אז כן, זה נורא מייאש. אבל אם אני מסתכל על זה וואו, יש פה משהו שכל הזמן מחייב אותי לגדול, כל הזמן חייב אותי לחזור אל עצמי, כאילו לפתוח עוד מקומות בעצמי, להתפתח, אז זה באמת מסע מופלא, ככה, אני באמת חווה את זה ככה. ואין לזה סוף, כי זה, כן, זה לא משימה...
זה גדילה שהיא כל הזמן תמשיך.
כן, כמו בזוגיות.
גם בגיל 30, שהילדים שלך יהיו בני 30, זה עדיין ימשיך להיות אתגר כאילו בתור.
נכון, כי זה גם כל הזמן משתנה, היחסים כל הזמן משתנה. מה שנכון לגיל שנתיים הוא ממש שונה מאוד בגיל 6 ובגיל 12 ובגיל 18 ובגיל 30.
שזה מדהים להסתכל על זה ככה בעיניי.
אני חושב שזה נכון דרך אגב לכל מערכת יחסים. אם אתה שם, ואם אתה שם בקרבה, אז זה מחייב אותך כל הזמן להיות בתנועה.
כן.
או רוב הזמן, או שיש חלק שנמצא כל הזמן בתנועה.
יש משפט של שי אור שהוא עלה לי עכשיו, שהוא אומר שזה לא מה לעשות, קצת כשהזכרת את הכלים האלה, זה לא מה לעשות, אלא מי להיות. והמי להיות הזה זה באמת כל הזמן בהתפתחות, בתנועה, כאילו, כשאתה שם בתנועה ובתזוזה וגדל שם, אז גם כל המערכת יחסים כאילו מושפעת מזה, עם הילדים שלך. זה הזכיר לי את הכלים האלה.
זה גם נורא חשוב, כי אני יכול להגיד לך על עצמי, שלמרות שאני מתעסק בנושא הזה, ולמרות שאני חושב אותו, ולמרות שהוא מאוד, אני כאילו כל הזמן נופל. אני כל הזמן נופל. כאילו, אני כל הזמן מוצא את עצמי, גם בנקודות שהכי קשה לי, כאילו, מול הילדים שלי. כן, מוצא את עצמי כועס עליהם באופן שאני לא רוצה, או לא מסוגל, או מרגיש שקשה לי להיות שם, כמו שהייתי רוצה, ברמה של כל הזמן.
כן.
אז אם החשיבה היא שזה משהו שאני אמור לסדר אותו, זה יכול להיות נורא, וכאילו זה יכול נורא להוריד. כאילו, למה חזרתי לשם?
למה זה לא מסתדר כבר?
למה זה לא מסתדר? אבל כן, מבחינתי זה בלתי נמנע, כאילו הנפילות האלה, הם שם. הדרך היחידה להתפתח מתוכם זה גם לקבל שם משהו.
כן, בתוך כאילו בתוך הקשיים, בעצם בתוך
כן. כן, כאילו, ולקבל שם משהו, זה לא להגיד, זה סבבה שאני, יש לי התפרצות זעם על הילד שלי, כי זה לא סבבה. אבל גם להבין שהדרך היחידה שלי, שזה יהיה פחות, זה להתייחס יותר בכבוד למשהו שקורה שם. יש שם משהו שקורה, הוא יפסיק לקרות, או יקרה פחות, ככל שאני יבין שאני אמצא דרך אחרת לבטא את הדבר הזה שאני מתוסכל ממנו. כן. ובשביל למצוא דרך אחרת לבטא, אני צריך להבין שזה קורה שם משהו חשוב. זה לא איזה הפרעה. זה לא איזה הפרעה. אני מתפרץ שאחרי שבאופן שיטתי לא התייחסתי למה שאני צריך. נתתי לצרכים שלי, וזה לגמרי אשמתי, לא נתתי להם מקום. אם אני רק כועס על עצמי, למה התפרצת? כאילו, איך קרה לך דבר כזה? אתה חייב שזה יפסיק.
על כה.
אז זה מאוד מגדיל את הסיכוי ששוב אני לא אתן מקום בעצם, ובאופן בלתי נמנע, אגיע שוב למקום הזה של התפרצות, כי זה מנגנון מאוד, מאוד אפקטיבי.
כן.
המנגנון הזה של טעינה, התפרצות, הוא מנגנון מאוד חזק.
כן.
הדרך היחידה לרופף אותו, זה להגיד, רגע, מה קורה שם? יש שם, מה באמת כואב לי? איך אני מבטא את זה מספיק, כאילו, איך אני שם לב שמשהו כואב לי, שמשהו חסר לי בזמן? איך אני מבטא את זה? כאילו, גם ביחסים שלי עם הילדים שלי.
לא לסגור את זה, אלא דווקא לפתוח.
הילדים שלי לא אמורים להיות, אנחנו לא מכונה לסיפוק הצרכים של הילדים שלנו, שפועלת על אוויר. אנחנו בני אדם, ביחסים בני אדם אחרים, יש לנו אחריות, זה לא יחסים סימטריים, לנו יש אחריות לביטחון שלהם, ולגדילה שלהם, ולספק את הצרכים שלהם, ושאין להם את אותה אחריות כלפינו.
כן.
אני חושב שאנחנו צריכים לשחרר אותה אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לא הם צריכים לדאוג לנו. אבל עדיין, זה מאוד חשוב שהילד שלי, כאילו, יראה את האדם שאני. להבין שאני לא, כאילו, אני אדם עם, כאילו, עם, יש לו את הגבולות שלו, ויש לו את הדברים שחשובים לו, ויש לו את המגבלות שלו, כן?
מדהים. אני חושב שזה, אני שמח שאנחנו בעצם עושים את השיחה הזאת, כי מבחינתי, גם בהתחלה של כל הפודקאסט הזה, זה מבחינתי הבסיס להכל. זאת אומרת, זה שאנחנו, הדגש על ה... במערכת יחסים הזו, על הגדילה, ככל שאנחנו נעשה את העבודה על עצמנו, משהו ישפיע בצורה מדהימה גם על הקשר שלנו עם הילדים ועל האבהות שלנו.
כן. כן. זה לא, שוב, אני, כאילו חשוב לי להבהיר, זה לא איזה אלכימיה, כן? זה אלכימיה, אבל זה לא אלכימיה, זה לא, אני עושה עבודה על עצמי ואיכשהו זה ישפיע. אני אחבר אותך שוב לדוגמה של ההקשבה. אני לא יכול להקשיב למישהו אחר, אם אני, אם לי אין אפשרות להקשיב לעצמי. לא יכול, זה לא אפשרי. אני לא יכול להכיל מישהו אחר, אם לצרכים שלי, מבחינתי, הם לא ברי החלה. אז זה לא איכשהו קשור בצורה ניסית אחד לשני.
משהו רוחני ומאופל, זה לא רוחני.
זה דבר מאוד מאוד פשוט, שאתה לא... אתה לא יכול להיות במקומות האלה עם מישהו אחר, אם הם סגורים בינך לבין עצמך.
כן. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, עכשיו אחרי הנושא המיוחד הזה, ככה גם טיפה לרדת קצת לדברים טכניים יותר שאתה עושה ומתעסק בהם, ולדוגמה, אתה עושה את המעגל אבות, ודיברנו על בני ובנות מצווה, והסדנה שאתה עושה עם זמן אבא, עם אורי. למה כאילו הדברים האלה בעצם עלו, כאילו, עלה לך הרצון לעשות אותם, למשל, לבני ובנות מצווה. מה יש שם מאחורה, ואיך זה קשור לכל הסיפור שלך עם האבהות והדבר הזה שאתה...
אני מבחינתי, אנחנו נמצאים במציאות שיש פער. יש פער בין... הציפיות והרצונות של אבות מעצמם, אנחנו רוצים לעצמנו דברים חדשים, אנחנו מצפים מעצמנו דברים חדשים, אנחנו מצפים מעצמנו להביא לאבהות שלנו דברים, שרוב האבות שלנו לא ציפו להביא לאבהות שלהם, נכון? זה מצד אחד.
כן.
ומצד שני, אנחנו מצפים את עצמנו לעשות את זה מתוך האוויר. כאילו,
בלי... מה זאת אומרת מתוך האוויר?
שנוכל, שאני אוכל להביא לאבהות שלי דברים חדשים, שאני לא מכיר משום מקום.
שלא בהכרח קיבלתי.
שלא קיבלתי, שלא למדתי, ושאיכשהו זה יקרה מעצמו. כאילו זה חלק מהניקור הכללי, חלק מההזנחה הכללית, חלק מהציפייה הכללית שלנו מעצמנו, להיות כל יכולים כאלה, ולהצליח איכשהו מעביר, כמו מגייבר, כאילו מאיזה סיכת ביטחון ומפית, לייצר אבהות נוכחת. אז אני אומר לא, האבהות צריכה, בשביל שנוכל לממש את הפוטנציאל הזה, אנחנו צריכים להסכים, אנחנו צריכים מקומות שיאפשרו לנו התפתחות. אז אני מנסה לעשות כל מיני דברים, לאפשר כל מיני מרחבים, שבהם אפשר לעשות איזושהי התפתחות. ואני מייצר מרחבים ש... שמעניינים כן. אותי לייצר, כאילו אם זה מרחב אישי בקליניקה, אם זה מרחב של קבוצה שנפגשת פעם בשבוע, ופותחת מרחב מאוד עמוק לשיח על הבאות, אם זה סוף שבוע שמתנתקים מהחיים לשלושה ימים, ועושים איזושהי צהילה כזאת עמוקה, אבל חד פעמית לתוך ה... אם זה דרך המפגש עם הילדים, כאילו המפגשים שאני עושה, המפגשי בר מצווה, הרעיון שלהם זה בעצם לעשות מפגש שהוא יהיה מפגש כיפי, כלומר זה בשטח ועושים כל מיני משימות שטח מאוד כיפיות כאלה, אבל בתוך הדבר הזה גם לתת משימות מטרה שלהם זה לאפשר שיח אחר. אני, אני...
בתוך הכיף גם עוד משהו.
בתוך הכיף, כן. כאילו לא, לא, זה לא מעניין אותי להפיק אירועים של... מעניין אותי, אבל בוא נגיד, לא הייתי משקיע בזה אנרגיה, אבל מבחינתי הדבר זה באמת באיזשהו אופן לפתוח את האפשרות הזאת, בתקווה גם שהאבות ירימו את זה גם אחר כך בהמשך, שאנחנו נמצאים ביחד, גם אפשר, כאילו, איך אפשר לדבר. ובפעילויות האלה אנחנו עושים, כאילו, הבנייה מאוד פשוטה, אבל ברורה, של, שמאפשרת שיח כזה. ואני חושב שזה נורא נורא משמעותי. כלומר, אני חושב ש... הרבה, כל כך הרבה פעמים הקשר הזה, יש בו המון החמצה.
בקשר של...
של אבא וילד, אבא ובן, אבא ובת. ו... והחמצה קשורה הרבה פעמים בחוסר היכולת לדבר. שעם השנים גם יוצרת עוד ועוד אזורים של עוד ועוד מרחק.
כן.
זהו, אז אני עושה כל מיני דברים שיש להם מטרה אחת, לאפשר איזו התפתחות הבאית. כאילו, לקבל את זה ש... כדי לממש את המטרה הזאת, אני צריך להשקיע בעצמי, ולהציע כל מיני אפשרויות לעשות את ההשקעה הזאת, כי לאנשים שונים, בזמנים שונים, מתאימים דברים שונים.
והכשרת מנחה מעגל לגברים, זה קשור לזה? כי זה, סתם אני מנסה לדייק, יש הבדל בין מעגל לגברים למעגל לאבות.
כן, הכשרת מנחים היא בעצם נולדה, מתוך ההבנה שיש פה משהו גדול. כלומר, שאני התחלתי להתעסק עם זה, באמת באיזשהו מקום חשבתי, אני חושב שהרגשתי את זה מההתחלה, אבל כן, באיזשהו מקום חשבתי שיש פה משהו איזוטרי כזה, כאילו...
נישתי?
נישתי, כן, יש את הגברים המוזרים האלה שהם גם צריכים לדבר, כאילו, אז עשיתי פה קבוצה אחת באזור, ובאמת היה אחלה, ואז אמרתי, בסדר, תצליח לגרד עוד מקסימום קבוצה אחת, ואחר כך צריך להתחיל לעבוד רחוק, כי כמה כאלה גברים מוזרים יש. ואז ככל שנכנסתי לזה, גיליתי שלא, שיש פה משהו שהוא מאוד רחב, שוב, מצד אחד צורך, יש כאילו שזה נהיה הולך, זה הולך ונהיה רחב, הצורך הזה של אבות לקחת חלק יותר משמעותי באבהות, וזה מתחבר גם לזה שגברים הולכים בעולם בבדידות מאוד מאוד גדולה, ויש צורך עמוק מאוד לפרוץ את הדבר הזה.
כן.
אז אני הבנתי שזה הרבה יותר רחב, והבנתי שעם כל הכבוד לי, כאילו, אוקיי, אני אעשה קבוצה אחת, אני אעשה כמה סדנאות בשנה, אבל כמו שאמרת, חיפשת בגוגל, היה רק מרכז אבהות אחד, כאילו, צריך...
תנועה מבקשת לגדול.
כן, צריך שעוד אנשים יתעסקו בזה. ומזה בעצם נולדה התוכנית באוניברסיטת תל אביב, שהתחלתי כאילו באמת לחשוב איך לעשות את זה, אז נוצר החיבור עם תמיר, תמיר באמת מביא את החיבור יותר לטיפול הרחב יותר בגברים, ואני הבנתי שזה מאוד, שיש המון חפיפה, שבסופו של דבר, שוב, אם גברים משתחררים, מוכנים לפרוץ את הבדידות הרגשית הזאת, עם גברים מוכנים לשים את העולם הרגשי שלהם, להפוך אותו למשהו חשוב, ולשים אותו במרכז, ולייצר שיח.
אז זה ישפיע.
זה יחזור לאבהות גם.
כן.
כאילו, גם, דרך אגב, מבחינתי, אבהות זה לא, זה, יש את האבהות של איזה מין אבא לילד שאני בבית, והבהות זה מונח רחב יותר של בכלל, איך אני במקומות שאני מוביל דברים, אוקיי? גם אם יש לי עסק וכאילו, ויצרתי עסק בעולם, איך אני מוביל את העסק הזה, או איך אני מוביל את התפקיד שלי בעבודה, זה גם סוג של הבהות. כאילו, זה המקום שבו בעצם אנחנו עוברים מקבלה לנתינה. אנחנו עכשיו בצד שנותן. איך אני נותן? איך אני במקום הזה? ולכן זה משהו הרבה יותר רחב. כלומר, אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר גדול של איך גברים משתמשים בכוח שלהם.
כן.
איך גברים משתמשים בכוח שלהם לתת, איך גברים משתמשים בכוח שלהם ליצור. יש לזה המון משמעות בבית, ויש לזה המון משמעות גם בזירות האחרות של החיים שלנו. ומבחינתי זה הכל מחובר.
כאילו זה משפיע בכל המעגלים בעצם.
כן, כן, כן. זה כאילו, זה באמת היכולת שלנו להיות במקום אחר במערכת יחסים, הוא משפיע על כל המעגלים.
אוקיי. אנחנו ככה לקראת סיום. ואני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שמתחלקת לשתיים. אם אתה פוגש עכשיו, כשאתה פוגש, לא אם, אתה פוגש אבא בתחילת דרכו, אז מה היית אומר לו? כאילו, אם היית יכול למקד את זה בתשומת לב לנקודה ספציפית, מה היה חשוב לך להגיד, נגיד לחשוב, אני אבא בתחילת דרכי, וגם, השאלה בעצם, החלק השני, זה מה היית אומר לאורן האבא בתחילת דרכו. נגיד עכשיו, אחרי, אתה כבר 12 שנה אבא, נכון? אז אם יש משהו שנגיד, היית יכול להגיד לאורן בתחילת דרכו כאבא, על מה לשים דגש, או אפילו לא דווקא דגש, אולי משהו אחר.
כן.
אז...
כן. אולי נתחיל מהשאלה השנייה.
אוקיי. אורן שהופך לאבא.
כן, אורן שהופך לאבא. אני חושב שאני הייתי, אני חושב שההורות לתאומים לקחה אותנו למקום מאוד כזה, כל יכול כזה, כאילו היינו בשנה הראשונה, גם אני וגם אשתי, במין מקום כזה של להראות לעצמנו ולעולם, שאנחנו יכולים לאתגר הזה.
לבד? כאילו בעצם לא הייתם במזרח חיצונית?
לא, גם קיבלנו, האמת שזה משהו שאשתי מאוד, היה לה את התבונה להבין שזה מחייב להסכים לבקש עזרה, וקיבלנו עזרה, במובנים רבים, אבל היה איזה משהו, כאילו, אני חושב שאני הייתי במין, ואנחנו אנשים כוחות, אז זה גם, כן, זה עבד באיזשהו אופן, אבל אם אתה שואל אותי מה הייתי אומר לעצמי, הייתי אומר, לא להיות רק בכל יכולות הזאת. כאילו, לשים לב לעמדה הזאת שמאוד רוצה להוכיח שזה אפשרי, וזה אחלה, כאילו, אני שוב, אני לא חושב שזה רע, אבל גם להסכים, גם להסכים להרפות, גם להסכים להגיד שזה נורא קשה, ולהתייעץ, ולקבל עוד אינפוט מבחוץ, בכלל, אני חושב כאילו, לקבל הדרכה בתור הורה זה דבר מופלא. כאילו אני יכול להגיד שבהורות שלי, בכל מקום שעשינו עצירה לבקש הדרכה מבחוץ, גדלנו מאוד כהורים. כן. הדבר הזה של לעצור את הזרם של החיים ולהגיד רגע, עכשיו נותנים לזה איזשהו תשומת לב ממוקדת, הוא בטח עם מישהו שיש לו אינפוט ויכולת להקשיב, היא תמיד נותנת הרבה. אז הייתי רוצה לעשות את זה בשלב יותר מוקדם. בשביל זה הייתי צריך להסכים להיות פחות סופרמן. וזה היה כנראה מה שהייתי אומר גם לאבא, כאילו...
לאבא בתחילת דרכו.
לאבא בתחילת דרכו. אתה לא צריך להיות סופרמן בעניין הזה. אתה... כן. חלק מההזדמנות שלך, שאתה פוגש את היצור כל כך פגיע הזה, כל כך חסר עונים הזה, זה גם לרקח חלקים בפנים. והכי חשוב בשביל הילד הזה שלך שנולד עכשיו זה שהוא ירגיש שאתה איתו, שאתה נמצא איתו. פחות חשוב, כאילו זה נחמד שאתה איתו ואתה יודע בדיוק מה לעשות, זה נחמד שאתה איתו ואתה יודע לגרום לזה שהכל יהיה סבבה, אבל הדבר הכי חשוב שתהיה איתו, ושתהיה איתו גם שלא הכל סבבה, וגם שאתה לא יודע מה לעשות. ואם אתה חייב להיות, אם אתה מבחינתך, מבפנים, חייב להיות מין סופרמן כזה, סופר דדי כזה, אז אין לך ברירה אלא שלא להיעלם במקומות שבהם אתה לא מצליח להיות כזה.
כן.
אז אני ממליץ לך כאילו להסכים לא להיות סופרמן. תביא את הסופרמן, זה נהדר, כאילו אנחנו גם סופרמנים, כאילו יש מקומות שאנחנו מדהימים, אבל גם תסכים לזה שיש מקומות שאתה לגמרי לא תדע כלום, ושיהיה לך נורא קשה, ותסכים לבקש עזרה, ותזכור שהילד שלך הוא, נכון, זה חשוב שתספק לו את הצרכים שלו, כאילו חשוב שתיתן לו מה הוא צריך, אבל בסוף, הדבר הכי חשוב שהוא ילמד ממך, יהיה קשור להתבוננות שלו, על איך אתה חי בעולם הזה. כלומר, זה הלמידה הכי גדולה, אתה תוכל לתת לו הרצאות מפה, כאילו הרצאות חינוכיות מפה ועד הודעה חדשה, זה ייכנס לו מאוזן אחת ויצא מהשנייה. הוא ילמד ממך דרך להסתכל איזה מין בן אדם אתה בעולם, איך אתה חי את החיים האלה.
כן.
ולכן אם בשביל להיות אבא אתה הורג את עצמך ומתרחק מהדברים שמחיים אותך ומתנכר לדברים שחשובים לך, you do no good. כאילו, אתה רוצה שהילד שלך יראה בן אדם מלא בעולם, בן אדם שמח בעולם, בן אדם שיודע למצוא את האיזון בין לתת לבין לקבל, ולא בשביל לתת רומס את עצמו. אין בזה, יש, לא אגיד אין בזה שום טוב, אבל זה מחיר כבד.
כן.
ולכן זה אתגר מאוד מאוד גדול. אתה אמרת את זה קודם ששאלתי אותך את השאלה. איך אני נותן מתוך חיבור לעצמי?
כן.
איך אני נותן מתוך חיבור לעצמי? כי בסוף זה לא עובד. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להיות סופרמנים, אבל בסוף שאני נותן שאני לא מחובר לעצמי, תמיד יש משהו עקום בנתינה הזאת.
כן.
תמיד יש את הרגע הזה שאנחנו שומטים או נעלמים, או כי אנחנו לא באמת יכולים לנטוש את עצמנו, עד גבול מסוים.
כן.
שאני נותן ואני יודע שאני נותן שמתוך מקום שמחובר לעצמו, ויודע לשמור על עצמו ויודע להתעקש על מה חשוב לו, היכולת שלי לתת בסופו של דבר היא הרבה יותר גדולה ועמוקה ואמיתית.
כן.
גם אם יש בה כשלים.
כן, אבל זה נתינה מלאה, מאהבה, מבפנים.
אבל היא לא מתחילה מניקור לעצמי.
כן.
היא מתחילה מאהבה לעצמי. אם אני מתחיל, אם אני בונה את הבניין הזה של הנתינה שלי על קומת קרקע של ניקור וחוסר אהבה, לעצמי.
כן, זה לא יעבור כמו שצריך.
כן, כאילו, יש מלא בניינים שבנויים ככה, כן? רוב הבניינים בנויים ככה בעולם שלנו, אבל אנחנו כאילו מין דור כזה שיש לנו הזדמנות לתקן אותו. כלומר, אני רואה את זה שאנחנו חיים בזמן מאוד מיוחד, כאילו, לא בגלל שאנחנו טובים יותר, נגיד, מהאבות שלנו, אנחנו לא טובים יותר. פשוט, האבות שלנו, הפוקוס שלהם היה לייצר ביטחון פיזי.
כן.
ביטחון פיזי, לתת לנו את הביטחון הבסיסי הזה, כאילו זה מסלו, כאילו קודם כל צריך ביטחון פיזי. והרבה פעמים בדרך נשמת הביטחון הרגשי. ואנחנו כבר בגדול חיים במציאות של ביטחון פיזי, בגדול, כאילו בהכללה אפשר לומר את זה, ויש לנו את הזכות לקחת את הדברים עוד מדרגה קדימה, ובעצם גם לתת לילדים שלנו ביטחון רגשי. ובשביל זה הם צריכים שגם הדבר הזה, שאנחנו נהיה מחויבים לביטחון הרגשי שלנו.
כן. תודה אורן.
בשמחה.
היה לי כיף לדבר איתך.
לי.
אני גם מאוד שמח שזה הפרק הראשון בעצם של הפודקאסט שלנו. כי זה הבסיס. אני מרגיש שמה שדיברנו פה זה הבסיס. כאילו כל הקומות, כאילו שבעצם שקשורות גם לנוכחות וקשורות כאילו להרבה תפקידים של האבא, מבחינתי הם באים על הבסיס הזה, שהוא גם נכון לכל מערכות היחסים שלנו. התשומת לב שאנחנו, של התקשורת שלנו עם עצמנו, שזה משפיע בעצם. אז תודה אורן גור.
שמחה.
היה לי כיף.
זה הדרור. זה מה מקסימלי.
להתראות.